שבת, דף למדוו, מתחילים בעזרת השם, דף למדהי עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, במילים, אמר רבי יוסי, נשר, יש לו הרבה רחמים על הילדים שלו. אוח, בעל חיים טורף, אוף דורס, אבל על הילדים שלו הוא מרחם. בסדר? לפחות זה. כשהוא בא אל הקן, יש לו רגישות, הוא לא מופיע פתאום במלוא הדרו. אולי הגוזלים הקטנים יהיה קשה להם לעכל את זה שפתאום מופיע פה הנשר הגדול. אז הוא, כמו שרשי כותב על הפסוק שהקדוש ברוך הוא גם כן מתנהג לעם ישראל כנשר, יאיר קינו, מעורר את קינו, מפרש רשי שלפני שהנשר נכנס אל הקן של הגוזלים שלו, הוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו. ככה הוא מקשקש עם הכנפיים, לעורר את הבנים שלו, בין אילן לאילן, בין עץ לעץ, בין שוחה לחברתה, בין ענף לחברו, כדי שיאורו בניו, יתעוררו, ויהיה בהם כוח לקבלו. כשנכנסת שבת המלכה, זהו יום שמופיע במלוא הדרו, אסור לעשות מלאכה, צריך לקיים את המצוות של שבת. תקנו חז"ל שהשבת ייכנס שלב אחרי שלב. שש תקיעות היו תוקעים בערב שבת. תקיעה ראשונה הייתה מעוררת את החקלאים שבשדות שהפסיקו את עבודתם. תקיעה שנייה מעוררת את אלה שעושים מסחר ואלה שפועלים, שעובדים בתוך העיר. תקיעה שלישית זה כבר כמעט ההתראה האחרונה, מכינים את הדברים האחרונים ואז מקבלים שבת, עוד שלוש תקיעות והשבת נכנסת. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, זה לא בדיוק שהשבת נכנסת בשלוש תקיעות האחרונות. שמעתי שאם בא להדליק אחר שש תקיעות, מדליק. ברגע שמסתיימים שש התקיעות, זה לא אומר שכבר נכנסה השבת. אפשר עוד להספיק להדליק נרות שבת. כי מסיימים את התקיעות קצת לפני שהשבת נכנסת. מה הראיה? שהרי נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת, הכוונה לשמש של הציבור, נתנו לו מספיק זמן, זה שתקע בשופר, הוא לא פשוט זורק את השופר על הרצפה, הנה שבת נכנסה, סיימתי את השש תקיעות. לא. נתנו לו מספיק זמן להוליך שופרו לביתו. אחרי שהוא סיים את התקיעות, הוא לוקח את השופר אליו הביתה. זאת אומרת, יש לו עוד מעט זמן. אז בזמן הזה, מישהו שהוא לא השמש, אבל הוא בבית, הוא לא הספיק עוד להדליק נרות שבת, הוא יכול בזמן הזה להדליק, כי השבת עוד לא נכנסה. אמר לו, אחד מהתנאים ששמע איך שרבי יוסי אמר את הדבר הזה, לא ייתכן דבר כזה שאחרי שש התקיעות האלה שבת לא נכנסת מיד. לא ייתכן שעוד מותר להדליק נרות שבת באותו זמן. כי אם כן, נתת דבריך לשיעורין. אתה נותן את הדברים שלך זמנים, זמנים. כי רגע, ואם השמש גר בקצה העיר ולוקח לו זמן להגיע עד הבית חצי שעה, אז תגיד שאחרי שיש תקיעות יש עוד חצי שעה, ואם יש מישהו שגם ממש סמוך למקום איפה שתוקעים, מה תגיד? מעכשיו זמן כניסת שבת זה רק 20 שניות, כל אחד לפי איפה שהוא גר, לפי זה נקבע את הזמן, כמה יש בין התקיעות לבין כניסת שבת, לא ייתכן דבר כזה. אלא מה כן? מקום צנוע, מקום סתר, יש לו לחזן הכנסת בראש גגו, בראש הגג איפה שהוא תקע בשופר, מקום מרכזי שכולם יוכלו לשמוע בכל רחבי העיר, ששם באותו גג הוא מחביא ומניח שופרו, לפי שאין מטלטלים אחרי התקיעות כבר נכנסה שבת, אתה לא יכול לטלטל את השופר, לא את השופר ולא את החצוצרות, הם מוקצה. שואלת הגמרא והתניא, שופר מטלטל, אתה אומר ששופר הוא מוקצה? הרי הברייתא אומרת מפורש ששופר הוא לא מוקצה, אפשר לטלטל אותו, אתה יודע למה? בזמנם לא היה להם, או שכן היה להם, בטח לא הבקבוקים שיש לנו היום שאנחנו נותנים לתינוקים, תינוקות, לא היה כאלה בקבוקים. אז חלק מהדרכים איך להכניס לפה של קטן משקה או אוכל, ושזה לא יתפזר לו, היו לוקחים את השופר, ממלאים בו שתייה, כמובן מנקים אותו לפני כן, ממלאים אותו בשתייה, והפה הקטן היו מכניסים את הצד הקטן של השופר, הצד הצר, היו מכניסים לתוך הפה של הקטן. אם הוא סיים לאכול, לא היה שופכים לו מלמעלה עוד קצת, וככה היה שוטה. אבל יש כזה מין בית קיבול, כי הרי השופר עשוי בצורה עם קערה כזאת למטה, אז שם היה מקום בית קיבול להכניס כל מיני משקאות וכדומה. לעומת זאת, והחצוצרות, חצוצרות הם ישרים, אין שם מקום לבית קיבול, לכן זה ממש מוקצה, אינם מטלטלים, אבל בכל אופן בברייתא הזאת אתה רואה דבר אחד ברור, שהשופר הוא לא מוקצה. אז מה הבעיה שזה שתקע בשופר בראש הגג, נכנס שבת, יש לו זמן, הוא יכול לקחת את השופר אליו הביתה, זה הרי לא מוקצה. מה תגיד, זה לטלטל מרשות לרשות? בסדר, אז תעשה לו באותו מקום איזושהי פינה. אל תגיד אבל בכל אופן שהשופר הוא מוקצה, רואים פה לכאורה שלא. אמר רב יוסף, ככה גורסים, לא קשיה, זה לא סותר בין מה שלמדנו, שהשופר, אמרנו שהשופר הוא מוקצה, מצד שני כתוב שמותר לטלטל שופר של יחיד כי הוא מיועד לעוד שימושים, לא קשיה, כאן ביחיד, שופר שמיועד לאדם פרטי, הוא יכול לתת לתינוק שלו לאכול מהשופר, נכון, אז לכן זה לא מוקצה. אבל לעומת זאת כאן, מה שאמרנו שזה מוקצה, מדובר פה בציבור, זה שופר שמיועד להטריע, זה שופר שמיועד לציבור, אף אחד לא יעיז לקחת את השופר הזה, לתת לבן שלו לאכול ממנו, אז לכן זה מוקצה, כי זה מיועד לדבר שהוא מלאכתו לאיסור, זה כלי שמלאכתו לאיסור, זה רק לתקיעה מיועד. אביי, שהיה תלמידו של רב יוסף, כשהוא שמע את התירוץ שתירץ רבו, שברייתא אחת אומרת ששופר הוא מוקצה, ברייתא אחרת אומרת שרק חצוצרה היא מוקצה, ושופר הוא לא מוקצה. ורבו תירץ את זה שתלוי איזה שופר, שופר של יחיד הוא לא מוקצה, שופר של ציבור הוא כן מוקצה. אמר לאביי, יש לי שתי שאלות לשאול אותך. שאלה ראשונה, אתה אומר ששופר של יחיד הוא לא מוקצה, למה? כי הוא ראוי לדברים של היתר גם. אז אני אשאל אותך, הוא ביחיד, שופר של יחיד, למה יחזי? למה הוא ראוי? איזה דבר של היתר אתה יכול לעשות בו? הועיל וראוי לגמע בו מים לתינוק, הועיל והוא ראוי לשאוב דרכו מים לתינוק כדי לתת לתינוק לשתות, הרי גם בציבור נמיכה זה לגמע לתינוק עני. תינוק שהוא עני, יותר נכון שההורים שלו עניים, והוא מוטל על הציבור שהם צריכים לפרנס אותו. אז מכיוון שהוא מוטל על הציבור, אפשר לקחת את השופר של הציבור בשביל לשאוב לו מים ולתת לו לשתות. אז גם שופר של ציבור הוא לא נחשב מוקצה. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני הוכיח לך שיש ברייתא שלישית, שאומרת לא כמו הברייתא הראשונה ולא כמו הברייתא השנייה. ותו, הדתניא, כשם שמטלטלים את השופר, כך מטלטלים גם את החצוצרות. שמעת דבר כזה? חצוצרות גם לא נחשב מוקצה. איפה הגענו? איך ייתכן דבר כזה? אלא, אני אתרץ לך את כל שלושת הברייתות. לא קשיא. הברייתא שאומרת ששופר מותר לטלטל וחצוצרות אסור לטלטל, זה דעתו של רבי יהודה. רבי יהודה סובר שדבר שמלאכתו לאיסור, זה מוקצה, אסור לטלטל את זה. אבל דבר שאפשר לעשות בו גם דברים של היתר, זה לא מוקצה. לכן, שופר, אפשר לעשות בו גם דברים של היתר, זה לא מוקצה. אבל חצוצרה, זה כלי רק לאיסור. לכן, אסור לטלטל אותו בשבת. זה דעתו של רבי יהודה. והברייתא שאומרת שמותר לטלטל גם את השופר וגם את החצוצרות, זה לפי דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שגם כלי שמלאכתו לאיסור, אין בו דין של מוקצה. והברייתא שאומרת לא לטלטל אפילו שופר, וכל שכן שאסור לטלטל חצוצרות, זה דעה מיוחדת. הרבי נחמיה. רבי נחמיה סובר שאפילו כלי שהוא מיועד לדברים של היתר. כפית. כל דבר של היתר. מותר לך לטלטל אותו. בגד, מותר לטלטל אותו, אבל רק לצורך משהו מיועד. לא לדברים אחרים. אם כן, כאן, התשמיש העיקרי של שופר וחצוצרה זה לתקוע בו. אז זה אסור בשבת. אז זה נחשב מוקצה, הכלי הזה נשאר מוקצה. אבל יש לי כאן קושייה אדירה. הברייתא האחרונה שקראנו כאן, הברייתא אומרת, כשם שמטלטלים את השופר, כך מטלטלים את החצוצרות. זאת אומרת, אתה רואה שהתרתי לך לטלטל את השופר, אתה יכול לבד ללמוד שגם חצוצרות מותר לך לטלטל. מה פירוש? שופר? שופר הוא עוד ראוי לתת לו לתינוק לשתות איתו? זה פחות מוקצה מחצוצרה, אז יכול להיות ששופר מותר וחצוצרה אסור, אז מי אמר שכשם שהתרתי לך שופר, כך אני מתיר לך גם חצוצרה? אולי חצוצרה אני לא מתיר, רק שופר התרתי. אומרת הגמרא, ומאי שופר נעמי חצוצרות. מה שהברייתא כאן כותבת, שופר היא מתכוונת לחצוצרה. מה פירוש? מה, אם אתה מתכוון לחצוצרה, תגיד חצוצרה. לא. היא התכוונה, כשהיא אמרה שופר, היא התכוונה לחצוצרות. ולכן כשהברייתא אומרת, כשם שמטלטלים את השופר, הכוונה את החצוצרה. אתה מבין מה התארתי לך? חצוצרה! מה תעשה איתו? רק לתקוע אתה יכול. זה דבר שאסור, זה מוקצה. לא, התארתי. למה? כמו רבי שמעון, שמתיר, אפילו כלי שמלאכתו לאיסור. ככה אני מתיר לך גם את השופר. כך מטלטלים את החצוצות, הכוונה ככה מטלטלים גם את השופר. זאת אומרת, כל שכן, אתה יכול להבין שוודאי שופר אתה יכול לטלטל. עכשיו, מה פירוש קוראים לשופר חצוצרה? מה פירוש קוראים לחצוצרה שופר? אומרת הגמרא, כן, כדי רב חיסדא דאמר רב חיסדא. זה לא רק דבר אחד שהשתנה השם שלו. הנה תלת מילי שלושה דברים, השתנה שמיו מכחרב בית המקדש. השתנה השם שלהם מאז שנחרב בית המקדש, וקוראים להם שם אחר ממה שקראו להם עד היום. הדבר הראשון, חצוצרתא, השם של חצוצרה התחלף, והתחילו לקרוא לו שופרה, שופר. וכן, שופרה, שופר, התחלף השם שלו לחצוצרתא, התחילו לקרוא לו חצוצרה. מה נפקא מינה? מה זה משנה השם? שופר של ראש השנה. צריך לדעת עם מה לתקוע בראש השנה. לא לתקוע בחצוצרה, לתקוע בשופר. אבל אם לשופר קוראים חצוצרה, אז תתקע בחצוצרה. כי אם ככה אתה קורא לשופר, אז תיקח מה שאתה קורא. איך שאתה קורא לזה, תיקח אותו. אבל כל פנים שזה יהיה שופר. דבר שני, ערבה. השם שלה התחלף לצפצפה. ומה שעד היום היה צפצפה, התחילו לקרוא לו ערבה. למה נפקא מינה? אומרת הגמרא ללולב, במצוות ארבעת מינים, צריך לקחת ערבה, לא לקחת צפצפה. אז אם התחילו לקרוא לערבה צפצפה, אז תיקח מה שקוראים לו צפצפה, אבל על כל פנים תיקח ערבה. דבר שלישי, פטורה, שולחן גדול, עד היום קראו לו פטורה, התחילו לקרוא לו פטורתא, כמו שולחן קטן. ומה שעד היום קראו לשולחן קטן פטורתא, התחילו לקרוא לו פטורה. למה נפקא מינה? למיקח או ממכר, הזמנתי אצלך שולחן גדול, אל תביא לי שולחן קטן. הזמנתי שולחן קטן, אל תביא לי שולחן גדול. אז לכן צריך לדעת מה השם של זה כדי לדעת מיקח או ממכר. שאדם שמחר לחבר שלו פטורתא, אז הוא צריך להביא לו שולחן גדול. כי היום קוראים לו פטורתא, השולחן הגדול. בכל אופן, אז ככה קוראו לו פטורתא, אז לכן היו צריכים להביא כזה שולחן גדול מי שהזמין פטורתא. אמר הבעיה, אני אגיד לך דבר נוסף שהתחלף השם שלו. אף אנו נאמר, יש במערכת העיכול של הבהמה, חלק מהמערכת, ישנם שני איברים, אחד מהם קוראים לו אמסס, והשני קוראים לו בית הכוסות. אז בהתחלה לאמסס קראו הובלילה, ולבית הכוסות קראו לו בי קסי. בסדר גמור? והחליטו להחליף את השם. הובלילה התחילו לקרוא בי קסי, בי קסי התחילו לקרוא הובלילה. זאת אומרת, מה שקראו בית הכוסות התחילו לקרוא לו אמסס, מה שקראו לו אמסס התחילו לקרוא לו בית הכוסות. שאתה גמרא, למה היא נפקא מינה הדבר הזה? למחת שנמצאת באובי בית הכוסות. אחת הטרפות זה אם יש מחת באמסס, אם נדחב מחת באיברים הפנימיים של מערכת העיכול, באיבר שהוא באמת אמסס, מה שהשם המקורי שלו היה אמסס, אם נדחב שם המחת, מיד הבהמה התרפה. למה? כיוון שיש שם רק דופן אחד באיבר הזה, ברגע שנהיה בו נקב, הוא בוודאי נהיה טרפה. והבהמה הזאת אסורה, גם בשחיטה, היא אסורה באכילה, היא טרפה. אבל אם נכנס מחת באובי בית הכוסות, הבהמה לא תהיה טרפה, אלא אם כן יש שם שתי דפנות ובאמצע שומן. אז צריך לעבור את שתי הדפנות, רק אז נקב כזה מפולש מטריף את הבהמה. אז לזה יש נפקא מינה, כי אם יש מחת שנמצאת באובי בית הכוסות, בית הכוסות האמיתי מצד אחד כשרה. אם ניקב רק צד אחד, רק דופן אחד של בית הכוסות, עדיין הבהמה כשרה, היא לא נקראת טרפה. ומשני צדדים רק אז היא טרפה. אבל באמסס, אפילו אם ניקב רק אחת הדפנות, כבר הבהמה היא טרפה. אמר רבה שיש לי דבר נוסף להוסיף, דבר שהשתנה שמו. אף אנו נאמר, התחלף השם של בבל, התחילו לקרוא לו בורסיף. ומה שקראו עד היום בורסיף, התחילו לקרוא לו בבל. למי נפקמינה, אם קוראים למקום הזה בבל או בורסייף? לגיטי נשים. אז רש מביא פירוש שהרי כשכותבים גט בארץ ישראל, אז לא צריך מישהו שיעיד שכתבו את הגט הזה לשמה, לשם אותה אישה. למה? כי בארץ ישראל כולם תמדי חכמים, יודעים כולם שצריך לכתוב לשמה, אבל אם מביאים גט מחוץ לארץ, מקום שאין שם תמדי חכמים, אז כן צריך להגיד מישהו שיעיד בפני נכתב או בפני נכתם, שבאמת זה נכתב לשמה הגט הזה. בבל זה המקום היחיד בחוץ לארץ ששם לא היו צריכים להגיד את העדות הזאת, כי גם שם היו תמדי חכמים. אז לכן, ברגע שהשתנה השם של בבל לבורסייף, אז גט שמגיע מבורסייף היום, אז לא צריך להגיד בפני נכתב או בפני נכתם. פירוש אחר הוא אומר, הרי צריך לכתוב את שם העיר איפה שהבן אדם גר בגט. אדם פלוני ממקום פלוני, בא לגרש אישה פלונית ממקום פלוני, אז צריך לכתוב את השם האמיתי של המקום. הדרן הלך, פרק שני, פרק במה מדליקים, ובעזרת השם עלינו אנחנו מתקדמים צעד אחרי צעד במסכת הגדולה, החשובה, מסכת שבת, ואנחנו נכנסים לפרק השלישי, פרק קירה. קירה זה אחד מהכלים שמשתמשים בה לבישול. ובכן, באמת הפרק הזה עוסק בחלקו הראשון בדיני בישול, וחלקו השני בדיני מוקצה, ואנחנו נתמקד כרגע בדיני בישול. אז זה צריך לדעת. אחד מה-39 אבות המלאכות שמהתורה אסורים בשבת, זה מה שנקרא אופה. אופה זה הכוונה גם למבשל וגם לצולה וגם למתגן. כל אלה אסורים מהתורה. זה אדם שכמובן מכין אוכל על ידי חום האש. מדרבנן תקנו שני דברים נוספים כדי שלא יבואו לעבור על איסור מבשל. דבר ראשון שתקנו זה שהייה, דבר שני שתקנו זה חזרה. מה הכוונה שהייה? אז ככה, אם אדם רוצה לשים את הסיר בשבת על האש, זה ודאי שאסור. אסור. אבל אם הוא רוצה לשים את הסיר ביום שישי על האש, אז אם הוא רוצה לשים את זה ביום שישי, זה יכול להיות בסדר, אבל שפשוט, השאלה אם הוא יכול להשאיר את זה על האש בשבת עצמה. מדין תורה אין בעיה, אבל חכמים גזרו שיהיה איסור של שהייה. אסור להשעות סיר על גבי האש בשבת. עכשיו זה כמובן תלוי איזה סוג תנור יש כאן. האם זה מדובר פה על, אנחנו נראה רשימה של תנורים, יש תנור, קופח, קירה. זה תלוי איזה חומר הסקה הסיקו את התנור, האם זה עצים, האם זה קש, גובבה, אנחנו נראה רשימה של דברים. ודבר שלישי שזה תלוי, זה מה המצב של התבשיל. האם הוא לא מבושל בכלל, הכוונה תבשיל חי, או שהוא מבושל בחלקו. רש"י נוקט ששליש מבושל, הרמב״ם והרב"ד נוקטים שזה הכוונה חצי מבושל. זה נקרא מאכל בן דרוסאי. היה איזה שודד שהיה שמו בן דרוסאי, והוא היה אוכל את התבשיל כשעדיין לא היה מוכן לגמרי, כשהוא היה ראוי לאכילה בשעת הדחק, הוא כבר היה אוכל אותו. אז זה נקרא שלב שני, שהוא ראוי לאכילה כמאכל בן דרוסאי, זה שליש בישול או חצי בישול. אחרי זה יש הוא מבושל לגמרי, אבל לא יזיק לו להתבשל עוד קצת, זה נקרא מצטמק ויפה לו. לעומת זאת, יש את המקרה הכי הכי קיצוני לצד השני, זה שהוא מבושל לגמרי, ואם הוא מצטמק, דן אם הוא מתבשל עוד, הוא רק נהרס יותר, זה נקרא מצטמק ורע לו. זה ארבע סוגי המצבים שבבישול. עכשיו, מה יהיה לגבי לעשות, להשהות על גבי קירה לדוגמה, להשהות את התבשיל, אז תלוי. אם המאכל כבר מבושל לגמרי, ואפילו מצטמק ורע לו, זאת אומרת, כל חול שהתבשל יותר הוא רק נהרס, ועדיין מותר להשעות על גבי הקירה. כי מה אתה חושש? שהבן אדם יראה ש... הרי אין בעיה להשאיר את הסיר, רק מה הבעיה? אולי הוא יבוא לחטות בין הגחלים, כשהוא רואה שהגחלים נחלשו, והוא מפחד שהסיר שלו לא יתבשל כמו שצריך. ברגע שכבר התבשיל מבושל לגמרי, וככל שהוא רק מתבשל יותר, הוא רק מצטמק לרעה, אז הבן אדם לא יבוא לחטות בגחלים, מה, הוא יזיק לעצמו לתבשיל בידיים? לכן, מותר להשעות כזה תבשיל. אבל ברגע שהוא התבשל קצת, כמאכל בן דרוסאי, כוונה שהוא מבושל שליש בישול לפי דעתו של רש"י, אז יש מחלוקת אם מותר להשעות או שאסור להשעות. לפי דעת חנניה, מותר להשעות כבר במצב כזה את הסיר על גבי הקירה. אבל לפי דעת רבנן, עדיין יהיה אסור, עדיין חוששים שמה יחטא. הדבר השני שתקנו חכמים זה חזרה. הכוונה, כי ברגע שאדם חזרה, הכוונה שמאדם בשבת כבר הוציא את הסיר מהאש, הוא לקח מה שהוא צריך, והוא בא להחזיר את הסיר בחזרה על האש. זה נקרא חזרה. עכשיו, מדין תורה זה לא אסור, כי זה כבר מבושל, ויש כלל אין בישול אחר בישול. אבל רבנן תקנו מחמת שני טעמים, קודם כל כדי שלא יבוא לחטות, ודבר שני, כי זה נראה כאילו שהוא מבשל, לכן תקנו חכמים שאדם לא יעשה חזרה, לא יחזיר את הסיר הרי שהוא הוציא אותו בשבת מעל גבי הקירה, אלא אם כן מתקיימים תנאים מסוימים שאנחנו נראה במהלך המסכת. אומרת המשנה, קירה, זה היה מין סוג של תנור שהוא היה רחב, היה בו מקום לשים שני סירים. עכשיו, רשי כותב שאפשר לשים את הסיר בתוך הקירה. אבל מסבירים שהכוונה או שהוא יכול לשים את הסיר בתוך הקירה או מעל הקירה. מה שהחידוש שרשי רוצה להגיד, שיש כאן חלל. זאת אומרת, התנורים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה תנורים כאלה שיש חלל גדול בתוך התנור עצמו, במקום איפה שמדליקים את האש. היה מין כמו חבית גדולה, שהיה פתח כזה, שהיו מכניסים שם. היה פתוח מלמעלה, היו מכניסים שם אש, גחלים, כל מה שצריך בשביל להבעיר את האש, והיו שמים את הסירים על הגחלים, או ששמים מין כזה פלטה מברזל, ועל זה שמים את הסיר. כך הוא היה מתבשל. אז כאן אנחנו מדברים על קירה, זה הכוונה, קירה זה הכוונה שיש מקום לשים שני סירים. יש גם מה שנקרא קופח, זה אותו דבר, רק מקום לשים רק סיר אחד. ויש מה שנקרא תנור, שזה כבר משהו אחר, שם זה רמת חום הרבה יותר גבוהה, כי הוא רחב מלמטה וצר מלמעלה, אז החום מתחזק יותר ויותר, לכן הדרגת חום שם היא מאוד מאוד גבוהה. כדאי לומר, בזמננו אנו, מביא הרמ"א בסימן ר' נ"ג סעיף א', וככה גם הובא במשנה ברורה, בסעיף קטן כ"ח, הוא מביא שם, מכיוון שהתנורים שלנו היום פותחים אותם מהצד, לא פותחים אותם מלמעלה, לכן הדין של התנורים שלנו היום זה כמו קירה, לא כמו קופח ולא כמו תנור. אז אם כן מה שכתוב כאן קירה, מדבר על התנורים כמו שלנו היום. לכן הדינים של המשנה הזאת נוהגים גם בזמננו. עכשיו, מה לגבי גז? לא, אדם לא שם בתנור, אדם שם על הגז, או שאדם שם על קירה חשמלית כזאת, שדולקת על ידי חשמל. אז זה גם כן עכשיו כמו קירה, הדרגת חום כאן היא כמו הדרגת חום הנמוכה של קירה ולא כמו קופח או כמו תנור שזה דרגת חום יותר גבוהים. והדין הוא אותו דין, ככה מובא באגרות משה, בחלק א', אור החיים, סימן צדי ג', וכן בחלק ד', סימן העין ד', ועוד מובא באגרות משה מרבי משה פיינשטיין ש... הגז ששמים היום מבשלים, יש לו דין כמו קירה, ולכן מה שאנחנו נראה עכשיו נוהג גם לבישולים שאנחנו מבשלים בזמננו. ובכן, אם יש לנו קירה שהיא סיכוה במין חומר הסקה שדולק, וכשהוא מסיים את ההדלקה שלו, הוא נכבה, לא נשאר בו גחלים. למשל קש, הכוונה לזנבות של השיבולים, ובגבבה, זה השאריות של התבועה שנאספו מהשדה, אתה מדליק אותם, הם בוערים עד שנגמר ומפסיקים לבאור, לא נשאר גחלים, לא נשאר משהו לחטות. לכן נותנים עליה תבשיל. מותר לשים סיר על גבי קירה שהבעירו אותה בחומרים האלה. לא חוששים שמה יבוא לחטות או להזיז שם את הגחלים, כי אין מה להבעיר שם, זה לא האזור שהוא יזיז את הגחלים. הוא, איך אומרים, הוא הולך על ריק, אין שם מה לחטות. אז לכן אין חשש שמה יחטא, אז מותר. אבל לעומת זאת, אם הסיקו את הקירה בחומרים שהם כן נשארים ויש אחרי זה גחלים, ואם הם נכבים אפשר להבעיר אותם שוב, למשל בגפת, זה פסולת של סומסום שהוציאו מהם את השמן, ובעצים, שזה דברים שאפשר לחטות אותם, יכולים להתעורר הגחלים האלה והם מוסיפים אבל, לא ייתן, אסור לשים את התבשיל, את הקדרה, על גבי הקירה. מה פירוש לשים? הגמרא תביא שני פירושים. פירוש ראשון, לא לשים, הכוונה בערב שבת, לא לשים את הסיר על גבי הקירה, ולהשאיר את זה שם במהלך השבת. זה נקרא שהייה, שהוא משאה את זה על הקירה במהלך השבת. פירוש שני, לא ייתן, הכוונה, אם במהלך השבת הוא הוציא את הסיר מעל גבי האש, בשביל כל סיבה שהיא אולי רצה לקחת חלק מהתבשיל, ועכשיו הוא בא להחזיר את זה על גבי האש, אז על זה אומרת המשנה, לא ייתן. זה פירוש שני שהגמרא מבארת, והגמרא תסביר לפי זה מה הפירוש של ההמשך של המשנה וכו'. בכל אופן, ברגע שיש לנו פה גפת ועצים, לא ייתן. למה? חוששים שמו יבוא לחטות, כשהוא יראה שהתבשיל לא מספיק מבושל. אבל מה? יש אפשרות שאז כן אפשר לתת. עד שיגרוף, או שהוא יוציא את הגחלים מהקירה, שאז אין לו את מה לחטות, או עד שייתן את האפר, שהוא מצנן את הגחלים, על ידי שהוא שם אפר על הגחלים, ואז הוא גם כן לא יבוא לחטות. רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הביא שמה שנוהגים, לשים פלטה על גבי הגז, זה מספיק, זה נחשב באמת כמו גריפה או כתומה. יש פה היכר שאדם לא יבוא לחטות, לא יבוא להגביר את החום של האש בשבת, ולכן זה אפשרי. ככה מובא בספר שמירת שבת כהלכתה, פרק א', הערה אין א' בשמו. לעומת זאת, דעתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה, שזה לא מספיק, צריך לעשות עוד איזשהו היכר. ככה מובא בספר אורחות שבת, פרק ב', אות י' ג'. טוב, אבל ברגע שיש פה את התקנה של גריפה או כתומה, מותר כן לתת. בית שמאי אומרים, מה שמותר לתת קדרה אם הקירה היא גרופה או כתומה, זה דווקא חמים, מים חמים. מה יש לחטות בשביל מים חמים? זה כבר מבושל, אין פה מה לבשל. אבל לא תבשיל, אם יש כאן תבשיל שאדם מניח, והוא בא, הוא רואה שזה לא מספיק מבושל, ועוד מעט הוא אמרו לאכול את זה בסעודה, והוא נכנס ללחץ, שבת, אין לו אוכל מבושל, מה יהיה? הוא יכול חלילה תוך כדי לחץ לחטות בגחלים. לכן, תבשיל, לפי בית שמאי, אסור לשים אפילו על גבי קירה גרופה או כתומה. ובית הלל אומרים, חמין ותבשיל, גם מים חמים מותר לשים על גבי קירה, אם היא גרופה או כתומה, מותר גם לשים תבשיל. עוד מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, בית שמאי אומרים, זה שמותר מקירה גרופה או כתומה, זה רק נוטלים. זאת אומרת, מותר לי להשאות, להשאיר את הסיר שהנחתי בערב שבת, להשאיר אותו על גבי הקירה או גרופה או כתומה, או על גבי הפלטה. מותר לי להשאיר את זה בשבת. אבל ברגע שאני לקחתי אותו מעל גבי הפלטה, מעל גבי הקירה, גרופה או כתומה, אני לא יכול להחזיר את זה יותר, אבל לא מחזירים. כי זה נראה כמו מבשל בשבת. ובית הלל אומרים, אף מחזירים. אם הקירה היא גרופה או כתומה, מותר, אחרי שאדם סיים להוציא את כל מה שהוא צריך מהסיר, או שהוא לא הוציא שום דבר מהסיר, בכל אופן מותר להחזיר את זה בחזרה, אם זה כמובן במצב, יש כללים בפסקי ההלכה, צריך שזה ירותח וכו', לא הניח את זה, שיש בזה כמה כללים, מותר לו לפי דעת בית הלל להחזיר את זה בחזרה, על גבי הקירה עם מגרופה וכתומה. כאן הגמרא באה לבאר מה פירוש לא ייתן. אז אנחנו כבר הבנו שיש לזה שתי פירושים. היא באה אלו, היי לא ייתן, מה שכתוב שהיא מכירה, היא עשויה מחומר, זאת אומרת, הקירה, הסיקו אותה בחומר כזה שהוא כן מפיק גחלים שאפשר לחטות אותם. אז כתוב, לא ייתן, לא ייתן תבשיל. מה פירוש לא ייתן? הכוונה לא ייתן בערב שבת, כדי שזה יישאר בשבת, הכוונה שהייה, או לא ייתן, אם הוא לקח את זה בשבת מעל גבי הקירה, אסור לו לתת את זה בחזרה להחזיר. לא ייתן, הכוונה לא יחזיר, הוא שאסור להחזיר, אלא אם כן הקירה היא גרופה או כתומה, כוונה ששמו עליה אפר, ולפי זה יוצא פה כולה מאוד גדולה. אבל לשהות, אם אדם שם את הסיר בערב שבת, משעין אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום, מותר לו לשים סיר ככה לפי זה, כן? מותר לשים סיר על גבי הגז בלי שום פלטה, למרות שעכשיו מתחיל את הבישול. למה? כי כל העניין שצריך גרופה או כתומה לפי הפירוש הראשון, אם אנחנו אומרים שלא ייתן הכוונה לא יחזיר, זה רק אם אני בשבת הוצאתי את הסיר מעל גבי הגז. אם אני רוצה אחרי זה להחזיר את זה, אז צריך קירה גרופה או כתומה. אבל השעות משין אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום, ומני, לפי מי ילך המשנה אם כן? חנניה. זה הולך לפי דעתו של חנניה, שהוא אומר, כמו שהברייתא מביאה, דתניא, חנניה אומר, כל תבשיל שהוא מבושל כמאכל בן דרוסאי, לפי רש"י, הכוונה שהוא מבושל שליש בישול, מותר להשהותו על גבי קירה, על גבי קירה, אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום. זאת אומרת, כאן בעצם מוסיף לנו חנניה, שזה לא, שאם אנחנו אומרים, לא ייתן הכוונה, לא יחזיר, לפי הפירוש שאנחנו כרגע רוצים להסביר, שמותר לשים על האש, על הגז, סיר, ולהתחיל לבשל אותו עכשיו בערב שבת. דווקא מותר לשים, אם עכשיו כשנכנסת שבת, התבשיל כבר מבושל שליש בישול, אז מותר לי להשאיר אותו על גבי הקירה, למרות שלא גרפתי את הגחלים ולא קטמתי, לא שמתי אפר על הגחלים, בכל זאת מותר להשעות, ברגע שזה, התבשיל כבר מבושל שליש בישול, אז לכן מותר להשעות על גבי הסיר, אפילו אם זה לא מותר להשעות על גבי הגז, אפילו אם זה לא גרוף וכתום. עוד דילמה, אפשר להסביר שהמשנה מחמירה הרבה יותר, שמה שכתוב לא ייתן הכוונה לא ישהה, לשעות תנן, אסור אפילו בערב שבת לתת על גבי הקירה תבשיל, אם הקירה לא גרופה או כתומה. ולפי זה איך נפרש את המשנה? והיא גרוף וכתום אין. אם אדם בא בערב שבת, מכסה את הקירה עם, אם יש שם, אם מדברים על הקירה של פעם, אז יש שם גחלים, הוא מכסה את זה עם אפר, או שהוא מוציא את הגחלים החוצה, אז מותר לו לשים שם סיר בשביל שיתבשל בשבת. אבל אם לא, אסור להשעות. ולפי זה יוצא, שאם אומרים לך, אסור להשאיר סיר על גבי קירה, אם יש שם גחלים, שהם לא גרופים וכתומים, אסור לך להשאיר את הסיר, כל שכן שאם לקחת, אסור לך להחזיר את זה במצב כזה. וכל שכן להחזיר, שיהיה אסור. אז מה התשובה? אז הגמרא מנסה להוכיח, תשובה נורא פשוטה, שזה מדובר, לא ייתן הכוונה, לא ייתן בערב שבת. אבל בשבת עצמה, אסור אפילו להחזיר. מה הראיה? תשמע, מדקטני, תרי בווי במתניתין. כי המשנה מביאה שני אופנים במחלוקת בית שמי ובית הלל. והגמרה מביאה עכשיו פירוט איך בנויה המשנה. אולי נתחיל גם כן את החלק הראשון של המשנה, כדי שזה ילך לנו בעזרת השם חלק. המשנה אומרת, קירה, במקרה שהסיקו אותה, במקרה השני, בגפת וביצים, לא ייתן... אסור לתת תבשיל עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. זאת אומרת, אם הקירה יש בה גחלים בוערות, שלא גרף ולא קטם, אסור לתת מבושל. אבל מה? יש אפשרות שאז כן אפשר לתת. עד שיגרוף, או שיוציא את הגחלים מהקירה, שאז אין לו את מה לחטות, או עד שייתן את האפר, שהוא מצנן את הגחלים על ידי שהוא שם אפר על הגחלים, ואז הוא גם כן לא יבוא לחטות. עכשיו, מה מותר לתת אם הקירה היא גרופה וכתומה? בית שמאי אומרים, רק מים חמים. שאין פה מה לבשל, אבל לא תבשיל, שיש פה מה לבשל, יש עדיין חשש שהוא יעשה מלאכה של בישול. ובית הלל אומרים, חמין וגם תבשיל מותר, אם זה גרוף וכתום מותר. עכשיו, עד לכאן דיברנו, אחורה, במקרה אחד, במקרה לא לתת בערב שבת ולהשהות את זה בשבת, הכוונה שהיה. עכשיו, במקרה שני, בית שמאי אומרים, נוטלין, אבל לא מחזירים. מותר לך לשים את זה בערב שבת, להשאיר את זה בשבת, אבל אם לקחת את זה בשבת, אתה לא יכול אחרי זה בשבת להחזיר את זה עוד פעם. ותילל אומרים, אף מחזירים. מתירים גם חזרה להחזיר על הקירה. עכשיו, איך שהסברנו עכשיו, זה מצוין. שהחלק הראשון מדבר על שהייה, והחלק השני מדבר על חזרה. היא אמרת בשלמה לשהות תנן, שהחלק הראשון של המשנה שכתוב לא ייתן הכוונה לא ישהה, אז אם כן, האחי קטני, מובן שככה הולך המשנה. קירה שהיא סיכוה בקש ובגבבה, אין שום בעיה. למה? קש וגבבה זה משהו שלא נשאר גחלים, אין סיכוי שמישהו יבוא לחטות. משעין עליה תבשיל, מותר להשעות עליה תבשיל, לשים אותו בערב שבת, שהוא יישאר בשבת על הקירה. אבל אם הסיקו את הקירה בגפת ובעצים, ששם נשאר גחלים, ואתה שם את זה על גחלים שאתה יכול לחטות אותם ולהעביר אותם. זה פרצה קורת. זה קורץ לאדם לבוא לחטות אם הוא רואה שהסיר שלו לא מבושל מספיק. לא ישעה. אסור לך בערב שבת לשים סיר על גבי הקירה הזאת ולהשעות את זה בשבת ככה. אלא אם כן, עד שהוא יגרום לעצמו באיזושהי פעולה לא לחטות. אפשרות ראשונה, שיגרוף. יוציא את הגחלים, לא יהיה לו מה לחטות. או יכול להשאיר את הגחלים, אבל עד שייתן אפר, שיחסה את הגחלים, שיצצנן. ואז המשנה לפי זה מבארת, ומה הן משאין, אם אתה גורף וכותם את הקירה, מה מותר לך לשים על גבי הקירה? בעת שמאי אומרים רק חמין, אבל לא תבשיל, זה כבר באמת מה שמביא, יכול להיות שהוא עוד נשאר לו פה איזה כמה קש ובבה, או שנשאר לו גחלים, הוא כן יבוא בסוף לחטות. ובית הלל מקילים ואומרים גם תבשיל מותר. בית הלל אומרים חמין ותבשיל. ועכשיו זה דיברנו לגבי שהייה. המחלוקת השנייה במשנה מדברת לגבי חזרה, וככה מסבירים את המשנה לפי זה. וכי חידי פליגי ולשעות, כאילו הגמרא מסבירה את המשנה. איזה הסבר נפלא שהגמרא בעצמה מסבירה את המשנה. וכי חידי פליגי ולשעות, כמו שנחלקו בית שמאי ובית הלל בחלק הראשון שבמשנה לגבי שהייה, אם מותר להשעות גם תבשיל, או שמותר להשעות רק מים חמים. ככה גם כן. פליגי נמי ולהחזיר. האם מותר להחזיר אחרי שהאדם לקח מעל גבי הקירה את הסיר בשבת? האם מותר לו להחזיר את הסיר בחזרה אחרי שהוא סיים? שזה עדיין חם כמובן וכו'. שבית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירים. מחמירים בזה. מותר שיהיה אסור חזרה. לפי זה צריך להסביר שהמשנה שלנו שאומרת לא ייתן, הכוונה לא ישהה. ואם זה לא ישהה, הכוונה שאסור אפילו להשעות בשבת סיר על גבי הקירה, אלא אם כן הקירה גרופה וכתומה. וזה מתאים עם דעתם של חכמים שחולקים על חנניה. כי חנניה סובר שאם הסיר יש בו תבשיל שהוא כבר מבושל כמאכל בן דרוסאי, מבושל שליש בישול, אז מותר אפילו להשעות את זה על גבי קירה, גם בלא גרופה או כתומה. אבל כאן אנחנו אומרים שלהשעות מותר רק על גבי קירה גרופה או כתומה. אז אם כן, זה לא לפי דעת חכמים. אבל למה את הגמרא לא חייבים ככה להסביר את המשנה? לעולם אם הלך להחזיר תנן. אפשר באמת להסביר שהמשנה אומרת לא ייתן, הכוונה בשבת. אחרי שזה היה מונח במהלך השבת, הסיר היה מונח על גבי הקירה, והאדם לקח את זה בשבת, והוא רוצה עכשיו להחזיר את מה שנשאר, אומרת המשנה לא יחזיר. אז תשאל למה המשנה חוזרת על עצמה פעמיים? אז אני אגיד לך, וחסורי מחסרה ואחי קטני, במשנה חסר קטע וכך צריך לגרוס. זה מתחיל ככה, קירה שהיא סיכועה בקש ובגבבה, שפה אין מה לחטות, כי הקש והגבבה נכבים מהר כמו שאמרנו, מחזירים עליה תבשיל בשבת, אבל קירה שהיא סיכועה בגפת ובעצים, לא יחזיר. אם זה לא גרוף וכתום, עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. ולפי זה, אבל לשהות, משעין, אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום. למה? כי אנחנו סוברים כמו חנניה. ומדובר פה כמובן בתבשיל שכבר התבשל, שליש בישול, כמאכל בן דרוסאי. לכן מותר להשעות את זה על גבי הקירה. מה תגיד, רגע, אולי יבוא לחטות? לא, אולי יבוא לחטות. התבשיל כבר אפשר לאכול אותו על ידי הדחק. הבן אדם כבר פחות בלחץ. הסף הלחץ שלו יורד. הוא לא יבוא לחטות, ולכן מותר אפילו להשעות, גם אם הוא לא גרוף וכתום. ובשביל מה צריך גרוף וכתום? בשביל להחזיר. אם אתה רוצה בשבת עצמה להחזיר, אז צריך גרוף וכתום. ומה אין משעין? מה מותר להשעות על גבי קירה גרופה או כתומה? בית שמאי אומרים רק חמין. מים חמים. אבל לא תבשיל. תבשיל אסור, ששם עדיין שמה יחטא. ובית הלל אומרים גם תבשיל. חמין ותבשיל. ואז אומרת המשנה שוב, ואח חזרה דאמרי לך. בהתחלה אמרתי לך שאם הקירה גרופה או כתומה זה בסדר, אפשר לשים תבשיל. לאו דברי הכל, הזרק לפי דעתם של בית הלל. אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים נוטלים אבל לא מחזירים. אז לא לפי דעתם למדנו את המשנה שמותר להחזיר אם הקירה היא גרופה או כתומה. אלא בית הלל אומרים אף מחזירים, ולפי דעתם אמרנו שמותר להחזיר את הסיר בחזרה לקירה אם הקירה היא גרופה וכתומה. עד כאן דף למדבב.